אז אני אתחיל קודם קצת על החיים של המן. נלך שלב שלב בתוך החיים שלו. המן הוא היה בן של אבא עמדתה ואימא המטלאי בת אורוואי. אורוואי עם עין, מלשון עורב. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, תמה תמה, היא תמאה והוא תמה. עורב זה עוף תמה. היא הבת של העורב. אז הוא בן של הורים מעניינים. הוא היה מזרעו של עשיו. הוא היה יוטט דורות מעשיו. והוא היה 16 דורות מהגג מלך עמלק. שבתנך בספר שמואל הצטווה שאול להרוג אותו, ללחם בעמלק ולהרוג אותו. שאול השעה את ההרג שלו, איך הוא השעה את ההרג שלו? הוא השעה את ההרג של הצון של עמלק. בעמלק היה מצווה מיוחדת להרוג גם את הצון. הוא השעה את ההרג של הצון לילה אחד, הגג היה מחשף, הגג מלך עמלק היה מחשף גדול, הוא הסתתר בכישוף בתוך איזושהי כבשה, וכשהוא נכנס לעדר, הוא התחלף חזרה להיות בן אדם, ואז הוא בא על אחת השפחות שהיו שמה, והוא השאיר זרע בעולם, שזה היה הבן שלו, שממנו 16 דורות אחר כך, יצא המן. שאול היה צאצא לשבט בנימין, ומכיוון ששאול לא קיים את דבר השם כתקנו, והמשיך זרעו של עמלק להיות בעולם, האונס שלו היה, זה שאחד הצאצאים שלו קדימה, ששמו מרדכי, איש ימיני משבט בנימין, יצטרך להילחם עם עמלק ולהרוג את אותו המן, להביא למיטתו של אותו המן בעוד שנים. כלומר שהצאצאים הרבה פעמים מתקנים דברים שהדורות הקודמים לא השלימו אותם עד הסוף. ובתוך התסבוכת הזאת גם אסתר הייתה. אסתר הייתה גם צאצאית של שבט בנימין, וגם היא נלחמה באמן. והייתי אומר שהיא עשתה את זה חזק יותר מאשר מרדכי. והסיבה לכך, כמו שלמדנו בשיעור שעבר, כשדיברנו על אסתר, שאסתר הייתה גלגול של יעל אשת חבר הקיני, ואמן בין כל הגלגולים שעליהם נדבר בשיעור הזה שהוא היה, הוא היה גם כן גלגול של אגג מלך עמלק. והוא גם היה גלגול של סיסרא, שעליו דיברנו בשיעור שעבר. ומכיוון שסיסרא מת על ידי יעל, זאת אומרת הוא נפל בידיים של אישה, אז נגזר שגם המן ייפול בידיים של אישה. לכן השליחות המיוחדת שבגללה ירדה אסתר לעולם, הייתה להביא למיטתו של המן. ולכן מרדכי ואסתר שניהם עבדו על מיטתו של המן, אבל אסתר יותר מאשר מרדכי. ולכן כאשר אסתר אומרת לאמן, אולי אני לא הולכת למלך עכשיו, אולי זה לא העיתוי הנכון, אז אומר למרדכי שאם אחרי שתחריש התבעת בעת הזאת, אז אומר רבי חיים ויטל, הוא אומר לה, את ובית אביך תובדו. מה הוא התכוון את ובית אביך? לפי הפרשנות הקבלית, את ושאול המלך, שהוא מחכה לתיקון שלך, לתיקון שאת תארגי את המן. אם את לא תביא למותו של המן עכשיו, אז את ובית אביך, גם מי שמחכה לתיקון שלך, יתמוטט. אז עד עכשיו אמרתי רק נקודה אחת שקשורה לתולדות שלו, מאין הוא בא? מאבא, אמא ואגג, שהיה הסבא שלו לפני 16 דורות. עכשיו אני עובר קצת למקצוע שלו. הגמרא יודעת לספר לנו מסכת מגילה בדף ט"ז, שהמקצוע של המן במשך 22 שנה היה ספר. הוא היה בכפר קרצום בפרס, היה ספר. כנראה שלפני שהוא הגיע למקצוע המעניין הזה, יכול להיות אחרי, אבל מסופר שהיה לו תפקיד נוסף, הוא היה שר צבא. הוא היה שר צבא אצל המלך, וגם מרדכי היהודי היה שר צבא. שניהם היו פקודים, חיילים תחתיהם, והם שניהם היו באיזשהו מדבר, ומכיוון שהמן היה אדם שלא יודע לכלכל את מעשיו בתבונה ובדקדוק, אז המים נגמרו לו מהר מאוד, וגם השאר ההספקה של האוכל נגמרה לו מהר מאוד, והוא עמד לפני מיטה הוא והחיילים שלו ביחד. ומכיוון שהמן ידע שהוא יצטרך לשאת באחריות, יבואו בטענות או ששמו יישאר לדיראון, או שייתכן שחיי אדם אז הוא תפסו אצלו מקום, אז הוא ביקש ממרדכי, שמרדכי בתור יהודי ידע לחלקל את מעשיו בצמצום ובצורה מדויקת, הוא ביקש ממנו שייתן לו שתייה וגם מאכל בשביל החיילים שלו. ומרדכי אמר לו, ומה אתה תיתן לי כתמורה? ובסוף הם סיכמו ביניהם שהאמן ימכור את עצמו לעבד למרדכי. ומכיוון שלאמן לא היה עת, אז הוא עשה פצע באצבע, והוא כתב לו עם דם על שטר, שהאמן מכר את עצמו לעבד למרדכי. אחר כך האמן עלה לגדולה לאחשוורוש, ונדבר עוד מעט מדוע. כשהאמן עלה לגדולה אצל אחשוורוש, הוא הפך להיות ראש השרים של אחשוורוש, והמלך ציווה שכולם צריכים להשתחוות לו, מרדכי שם את השטר הזה, שאמן הוא בסך הכל עבד שלו, שם אותו על הנעל, וכל פעם שכולם היו משתחווים ברחובות, מרדכי היה מרים את הרגל ככה, איך אומרים? מאין באת. ומכיוון שאמן מאוד מאוד לא יכל לסבול את הבושה והחרפה הזאת, הוא החליט לשלוח יד במרדכי. להרוג אותו ושהוא יפסיק להעליב אותו בזה שהוא בעצם עבד שלו. אבל הוא עשה חשבון, כיוון שהאמן היה אדם שהוא היה עמקן, הוא היה איש מחשבה, אז הוא חשב לעצמו, אם אני ארוג את מרדכי, מה זה יעזור? הצאצאים של מרדכי יבואו ויגידו לי, אתה עבד שלנו, כי הרי יש ירושה בעם היהודי. אז הוא החליט להרוג גם את הצאצאים של מרדכי. אבל אחר כך מישהו גילה את אונזנו שביהדות אין דבר כזה, זה כולם יורשים את כולם, אז בסוף אלה יורשים את אלה ואלה יורשים את אלה ואלה יורשים את אלה, אומר אתה יודע מה, כדי לגמור את הסיפור בזול, להרוג את כל העם היהודי ואז אני אשתחרר מהעבדות שכתוב בשטר אצל זה. נשאלת השאלה, נמצא לפי כל זה שמי שליבה, לפחות לפי המהלך של הדברים שאנחנו לומדים עכשיו, מי שליבה את המן להתחיל עם העם היהודי, מי שליבה את המן להחליט לשלוח יד בכל העם היהודי, זה היה מרדכי בעצמו. מרדכי גרם לתסיסה בליבו הפנימי של המן, וגרם לו לרצות להרוג את כולם. וזה דבר שנורא קשה, משום שאנחנו יודעים שלא כדאי להתגרות במישהו, בפרט זה מישהו שיש לו שם ויד במלכות, למה אנחנו צריכים לגרות אותו, להצבן אותו, ועל ידי זה להביא סכנה שכולם ימותו פה, ואחר כך לעשות פורים ולהגיד שהכל נגמר טוב. איך אומרים? אל תתחיל ולא יתחילו איתך, פשוט. התשובה לכך היא גם כן תשובה רוחנית קבלית, יש איזה הרבה תשובות, אבל אנחנו נדבר על תשובה אחת, מדוע מרדכי התגרה באמן? מכיוון שאנחנו חוזרים חזרה עוד פעם בשעון ההיסטוריה, אנחנו חוזרים ליעקב אבינו, חוזרים לעשיו, בפגישה שלהם בפרשת וישלח בספר בראשית, יעקב אבינו יוצא לקדם את עשיו, והוא נותן לו דורון, והוא מתפלל, והוא גם כן משתחווה. והוא משתחווה שבע קריאות, הוא משתחווה לקראת עשיו אחיו, והזוהר הקדוש ועוד פרשנים אומרים שהייתה בשמיים ביקורת על יעקב, מדוע הורדת יותר מדי את עצמך כלפי עשיו. זאת אומרת, יכלת לגמור איתו בדורון, ובזה שאתה מקבל את פניו בספר פנים יפות, ואתה אומר לו שאין לך בלבך עליו, ושהוא לא יהיה בלבך עליך, וכל הדברים שאמרת, הכל נחמד. אבל למה אתה משתתח על הרצפה שבע פעמים לכבודו של עשיו? מזה אנחנו לומדים שיהודי צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא יורד אל הגוי, ויעקב היה צריך לשלם על זה, להחזיר חזרה את ההשתחוויות הללו שהוא עשה לעשיו. ואיך הוא החזיר חזרה את ההשתחוויות הללו? עשיו ירד בגלגול, והנה הגלגול השלישי של אמן. עשיו ירד בגלגול באמן, יעקב ירד בגלגול אצל מרדכי, והפעם מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אבל מרדכי כבר נעשה בן אדם מבוגר, והוא רואה שעדיין לא הגיע לו הזדמנות לא להשתחוות לאמן, אז הוא החליט, אני אפעיל את העניינים, אני אצליח להצבן אותו, ואני אגרום לזה שהחוסר השתחוויה שלי יהיה ניסיון אמיתי, ובזה אני אתקן את מה של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של יעקב אבינו השתחווה לעשו, את זה אני אתקן בצורה מלאה. לכן מרדכי באיזשהו מקום ידע שאם הוא מצליח לא להשתחוות לאמן והוא מתקן את יעקב, אז הכוח והעוצמה יישאר בעם היהודי, או יחזור נכון יותר לעם היהודי, ולכן אין לו מה לפחד, אין לו מה להסתכן, הוא לא צריך לחשוש משום דבר, ולכן הוא התגרה. זה אחת הפרשנויות. אז עד כאן דיברתי על על הצד המקצועי של אמן והתלשלויות שהיו כתוצאה מהמקצועיות שלו. רק הספר, לא סיפרתי, המשמעות הייתה זה שמרדכי, כשהוא היה שם עם שק ואפר, היה לו שערות ארוכות, והוא רצה שאמן יספר אותו. אמן אמר לו, אני לא יודע, אמר לו, מה עשית שם 22 שנה? אתה ספר מקצועי? אתה תצטרך לספר אותי עכשיו, והוא באמת סיפר אותו בסוף. עכשיו נעבור לשמות שלו. יש לו כמה שמות לאמן. שם אחד הוא השם הראשון במגילה, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. המן נקרא בשם ממוכן. אומרת הגמרא, מדוע הוא נקרא בשם ממוכן? מלשון מוכן. מוכן למה? מוכן לפורענות. המן נולד עם מזל רע, עם מזל של אחד כזה שאמור ליפול, מוכן לפורענות. וזו נקודה שנדבר עליה בהמשך גם כן. השם הנוסף שמופיע זה המן כמובן, אבל נדבר קודם על שם נוסף שמופיע במגילה, זה הגגי, על שם הגג. מה זה הגגי? הגגי עם א'. מה זה הגגי? יש לו שני פירושים הראשונים אומרים. פירוש אחד, הגגי מלשון גאווה, גאווה, גאה, גי. הגגי, גאה, גי. גאה זה עלייה, גי זה ירידה. ובהתחלה הוא עולה ואחר כך הוא יורד, וזה קשור לממוכן שהוא מוכן לפורענות. כלומר בהתחלה הוא בעלייה, אבל אחר כך הוא נופל בפורענות. הפירוש השני שמביא אותו האבא של הרבי, הגגי מלשון גג. הוא היה טיפוס מתנשא ומתגאה עם אף למעלה, וזה היה הצד הגאוותני שלו. אחר כך השם הכי מפורסם שיש לו, אמן. יש לו שני פירושים לשם הזה. אחד שנתן המהר"ל מפראג, המן מלשון המון. במה זה התבטא שהוא המון? שהוא הרי היה צאצא של עשיו שאמר יש לי רב, ריבוי, המון. והפירוש השני, המן מלשון מהומה. טיפוס שיודע לעשות מהומות בכל מקום שהוא נמצא, וזה באמת מה שהוא היה. הוא היה טיפוס שעושה מהומות. הוא גם הצליח להכניס את עם ישראל למהומה, ועוד נדבר על זה בסוף השיעור. נעבור לתכונות הנפס של המן. המן היה טיפוס פחדן. המן היה טיפוס שכתוצאה מהפחדים שהוא סבל בהם, הוא פיתח לעצמו שיטות של ארמומיות ושיטות של תחבולות. מאיפה הוא קיבל את הארמומיות והתחבולות שלו? מהסבא של הסבא שלו, הגג. הגג הזה שהיה טיפוס של תחבולות, עושה כישוף, מתחבא בתוך כבשה, מוליד אחר כך איזשהו ילד. כל הנושא של כישוף ביהדות מתייחס לאנשים חלשים. אדם שאין לו כוח חיצוני נוטה לחפש איזושהי מיסטיקה שאיתה הוא יוכל לנצח אנשים אחרים. אז לכן כל הנושא של כישוף זה עניין של חולשה. הגג היה מחשף מכיוון שהייתה לו תנועה של חולשה. הגלגול שלו המן הייתה לו תנועה של חולשה. במה התבטאה החולשה של אמן? על זה נדבר עכשיו. דבר ראשון, אמן היה איש חלש, לכן הוא לקח אישה נורא חזקה. הזרש, אשתו, הייתה מחשפת גדולה. בקבלה כתוב שהיא הייתה מחשפת יותר מה-365 מחשפים הכי גדולים שהיו של החשברוש. הוא לקח אישה שיש לה עוצמות, משום שהיא רצה שהיא תשמור עליו. באמת, הוא סבל ממנה נורא נורא, מפני שהיא הייתה טיפוס נורא קשה, טיפוס נורא עוצמתי לעומתו, וזו הסיבה שהוא אחר כך אומר לאחשוורוש, אחרי שבשתי, עשתה קצת בעיות, הוא אומר שצריכים להוציא כרוז בממלכה, להיות כל איש שורר בביתו, שהגברים ישלטו, ואנשים צריכות לדבר בשפה של הגבר. כל גבר שיש לו קצת גבריות, מצליח להעביר בבית את המסרים שלו בצורה שפויה ומקובלת. המן היה מיעוט נרדף בבית שלו. אשתו שלטה עליו שליטה טוטלית. ומכיוון שהיא שלטה שליטה טוטלית, פחד ממנה, פחד מוות, אז הוא רץ כמו איזשהו מסכן למלך, המלך תוציא זה שהאיש הוא הבעל הבית ושהוא האחראי וכולו וכולו וכולו. זה סימון, זה תסמונת של אותה חולשה שהייתה לאמן. נקודת החולשה של אמן מופיעה בקבלה בהיבט נוסף. כתוב בפסוק במגילה, ואומרים את הפסוק הזה בכל בלילה, הוא נדדה שנת המלך. נדדה שנת המלך, הפירוש הפנימי זה לא רק המלך החשברוש, אלא נדדה שנתו של מלכו של עולם. מה המלך הקדוש ברוך הוא צריך לישון? אבל מה הפירוש? יש פעמים שההשגחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בתרדמת. הוא משגיח, אבל הוא משגיח בסגנון כמו של בן אדם שהוא נים ולא נים, טיר ולא טיר. זה השגחה כזאת שהוא נותן לכל מיני עניינים שליליים קצת להשתלט, כאילו יש להם בלבטיות, הוא קצת מעלים עין. זה נקרא זמן שינה. במחשב יש זמן שינה, גם בשמיים יש זמן שינה. זמן השינה בשמיים נקרא דורמיטה. דורמיטה. דורמיטה זה תרגום שינה, זמן של שינה. אז בקבלה מדברים הרבה על הנושא הזה של דורמיטה, מה זה עושה, ובזמן הזה של זמן ביניים כזה של שינה, החיצונים, החלשלושים, המסכנים, הדפוקים, אלה שאין להם יכולת להשיג בכוחות אמיתיים, הגנבים, אלה שאין להם כסף, הם מנסים לעשות את זה בדרכים אחרות, אז הם בזמן הזה מנסים לסחוב, מה שנקרא כוחות, מנסים לסחוב עוצמות, מנסים לסחוב אורות. אמן היה נקרא בקבלה נוקבה דקליפה. זאת אומרת, יש בקליפה זכר, בקליפה יש נקבה, הוא בחינת הנקבה של הקליפה. הנקבה של הקליפה היא חלשה, יש לה חוזק יותר מהזכר, אבל היא בתנועה חזקה מאוד של קבלה. המן היה מין משאבה מאוד מאוד חזקה, שאני אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי עצבים, אני צריך עזרה וסעד, תרחמו עליי. זו הייתה התנועה של הנפש שלו. אז הוא היה זקוק לזמן שינה בשמיים כדי לקחת כוח. כתוב שנוקבה דקליפה היא ערה בזמן דורמיטה, וזה מאוד פשוט למה. מכיוון שבזמן דורמיטה, כמו שאומרים, הגנבים ערים בלילה. כולם יושנים. בגלל שכולם יושנים, הם יכולים לעשות הכי הרבה כסף בזמן שכולם יושנים. זה משהו שעובד אחד על אחד. ככה זה מתקדם. אז אני אומר שלפעמים דבר כזה קורה. זה קרה. קרה שהקדוש ברוך הוא, מפני שאנחנו הלכנו לישון, והקדוש ברוך הוא הסתכל עלינו, וכיוון שאנחנו ישנו מן המצוות, אז הוא גם הלך לישון. וכשהוא הלך לישון, אמן קם. וככה זה תמיד. כאשר אנחנו הולכים לישון, השם הולך לישון, וכשהוא הולך לישון, אז קמים אמנים כל מיני. זה המודל, דורמיטה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת החולשה הנוספת, שהתבטאה בגלגול נוסף, שהאמן המיוחד הזה היה כולל בתוכו. כמו שכותב הרב יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, שהוא היה גם כן גלגול של המצרי שמשה רבנו הרג בספר שמות ותמן בחול. מה היה הסיפור שם? הסיפור היה זה שעם ישראל השתאבד בשיעבוד נורא נורא חזק, והייתה אישה אחת שהייתה כנראה דברנית עם גברים יתר על המידה, וקראו אותה שלומית בת דברי. למה שלומית? על זה שהיא אומרת שלום לכל אחד. למה בת דברי? מפני שהיא אומרת פטפוטים עם כולם. אז היא פטפטה עם כולם, גם עם יהודים, גם עם מצרים. היה איזה מצרי ששם את העיניים שלו עליה, והוא החליט שהוא צריך אותה. אבל הוא היה קומבינטור פחדן, שורס של אמן, שאין לו, כמו שאומרים, יכולת לבוא ולהגיד, אני לוקח את האישה הזאת בכוח. הוא אדם חזק, עושה מה שהוא רוצה בכוח. אבל הוא לא היה לו כוח לעשות את זה בכוח. אז הוא עשה קומבינה, הוא הקים את בעלה באמצע הלילה, והוציא אותו לעבודה, ואז הוא נכנס אליה, והיה חושך, והיא לא זיהתה אותו, והוא הכניס אותה בהיריון. ומהילד הזה שנולד ממנה וממנו, היה איזה אחד שבמדבר מסופר עליו שהוא קילל את הקדוש ברוך הוא, זה ילד שנולד ממצרי ויהודיה. עכשיו, כשבעלה תפס, הוא הריח שיש פה משהו, הוא חזר חזרה הביתה, ואז הוא תפס מה שעשה המצרי. אז למחרת בבוקר המצרי תפס שהוא תופס את מה שהיה בלילה, אז המצרי נורא נורא פחד, אף על פי שלא היה לו ממה לפחד, מכיוון שהמצרים שלטו, אבל הוא היה מה שנקרא טיפוס מפוחד, מה ידברו עליי, מה יחשבו עליי, מה זה מה זה, אז הוא התחיל להחטיף מכות ליהודי שהוא שכב אתמול בלילה עם האישה שלו. אז 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 זה 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 משה רבנו ראה, כשהוא יוצא בתור בן של פרעה, משה רבנו בתור הבן הלא ביולוגי של פרעה, הוא יוצא ורואה בראות אחיו, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, וזה היה אותו איש עברי, אותו איש מצרי, הוא לקח את זה ללב, אז הוא אמר מה שאמר וגמר את המצרי הזה וטמן אותו בחול. המצרי הזה, הנשמה שלו, נכנסה אחר כך בנשמה של המן, שזה רק הוסיף לו לתוך הקומבינות והפחדים שלו, זה טיפוס מפוחד. נקודה נוספת קבלית, בקבלה כתוב שבחינת נוקווה דקליפה, בכלל, יש כל מיני מקומות שהנוקווה דקליפה מתעוררת, המן היה רק בחינה אחת כזאת, בחינת נוקווה דקליפה נקראת הנחה, לא הנחה ב-A, הנחה באלף. הנחה, יגון והנחה. מה הפירוש יגון והנחה ומה הקשר ביניהם לנוקווה דקליפה? אנחנו מכירים תנועת נפש כזו של בן אדם שמנסה להשיג באמצעות בחיינות. למה אני לא נתנו לי? למה אני? כולם עושים רק אני לא. תמיד אתם עושים אפליות. זה אפליות, זה לא זה, זה. התנועה של הבחיינות היא תנועה של אדם שרוצה לקבל, נכון? רוצה לקבל. אבל יש אדם שבא לקבל, אומר, תשמע, אני עבדתי כך וכך, אני השתדלתי, אני חושב שזה מגיע לי. זה צנועה של לקבל, אבל לקבל עם קבלות, יש לי על מה לקבל. הצנועה של נוקווה דקליפה היא הנחה, נותנים לך, אבל נותנים לך אחרי הרבה בחיות והתבחיינויות ומסכנות וכולו. המן היה מהטיפוס הזה, ומיד תראו איך, איפה זה התבטא אצלו. הייתה בחורה אחת שקראו לה תמנה. תמנה הייתה בת של אנשים חשובים, בת של מלכים, והיא התאהבה בגן השמי שהיה סביב אברהם, יצחק ויעקב. היא רצתה להתחתן עם איזה יהודי, כמו שיש הרבה כאלה גם היום. כנראה השורש שלהם מתמנה. והיא באה ליעקב. והיא אמרה לו, אני רוצה להתגייר. יעקב אבינו הסתכל עליה, כנראה שהוא ראה שהיא לא שווה גיור, שהגיור שלה לא אמיתי, או שמשהו לא פנימי אצלה, אז הוא שלח אותה. נו, אז אחרי שהיא הלכה ליעקב, שיא הקדושה, וזה לא הלך לה, אז היא הלכה לעשיו. עשיו היה אלוף העולם בנשים, לא חסרו לו, אבל באה איזה בחורה אחת, והוא אף פעם לא מוותר על עוד אחת, והיא התחננה אליו שהיא רוצה להתחתן איתו, היא רוצה להתגייר, היא רוצה זה, היא רוצה זה. אז הוא לא גיורים, הוא אמר לה, זה לא, אני לא מהרבנים, אני לא גיורים, אני אסתדר איתך בגיור רפורמי, אני לא צריך יותר מזה, אני לא צריך יותר מזה, הכל בסדר. ואז היא בעצם הלכה והתחתנה עם עשיו, וכיוון שנשים היו לו מספיק, אז הוא לקח את הכפילגש, שהוא לא היה צריך לסבסד אותה בכלום. ותמנה הייתה פילגש לעשיו, והיא, הנשמה שלה באה בשמיים וכתרגה על העם היהודי. אני רציתי להיכנס לעם היהודי, ואני רציתי להיות אחד מהם, והם לא רצו לתת לי. היא התחילה לבכות, וזה עורר כתרוג, והבן אדם רוצה, למה אתם לא זה? אז התחיל דו-שיח. דו-שיח, היא הייתה ראויה, היא לא הייתה ראויה, יעקב אבינו אמר, היא לא הייתה ראויה, היא אמרה, אני כן הייתי ראויה, התחיל ויכוח בשמיים סביב הנושא הזה. ואמן, היה לו אבא, מהאבא הוא בא מעשיו, מאמא הוא בא מתמנה. אמא שלו צאצאית שלה, אבא שלו, הוא מכל הכיוונים היה קשור למשפחת עשיו, גם מהאבא וגם מאמא. והוא ניסה לקחת את נקודת התורפה הזאת של העם היהודי, שאנחנו ניסינו להיות איתכם חברים, ניסינו להיות איתכם בסדר, ואתם לא רציתם לקבל אותנו, אז אנחנו, לכן אני יוצא נגדכם, כאילו. שוב, אני מדבר על הנשמה שלו, לא על על החלק המודע שלו. זה הבחיינות, זה ההנחה, זה תנועת נפש. אני רוצה להשיג משהו, אבל אני משיג אותו במסכנות, במרוחמות, באחד שהוא בצנועה חלשה. עד כאן דיברתי על בחינת הנוקבה דקליפה בהיבט אחד של עשיו. כן, אמרתי עשיו, אמרתי אמן, אותו דבר. עכשיו בהיבט נוסף של אמן, אמן היה פסיכולוג גדול. עכשיו כדי להבין כל הסיפור, מה מוצא אחשוורוש בהמן? אמן, אחשוורוש היה מלך טיפש. שואלים המפרשים איך הוא יכול למלוך על 127 מדינות טיפש. לפחות לפי אחד הפירושים, הטיפשות שלו התבטאה בזה שהוא לא היה לו יחסי ציבור נאותים לאחשוורוש. זאת אומרת, הוא לא הבין בני אדם. נכון. את הפסיכולוגיה של חוכמת הפנים וחוכמת התגובות ואיך לדבר ומה להגיד ומה לא להגיד, זה חשברוש היה חלש מאוד. והמן, מפני שהוא נולד בשורש החולשה, בשורש הממוכן, בשורש המוכן לפורענות, המן הרגיש מאז שהוא נולד טיפוס חלש. אדם שהוא מרגיש טיפוס חלש צריך כל הזמן לחזק את עצמו באמצעות לוחמה פסיכולוגית על בני אדם שהוא עומד סביבם. בתחבולות. עכשיו, תחבולות זה דבר מצוין, אבל תחבולות לא יכולות להיות רק תחבולות. צריך להיות לך משהו מאחורי זה. אמן פיתח את התחבולות ואת האורמה ואת השחמת המוחי לכדי סי, כאילו זה הכל. אחשוורוש ראה בו אחד שמשלים אותו. אני צריך אחד כזה לידי, הוא יעזור לי בכל תחום. איפה אנחנו רואים חזק מאוד את הפסיכולוגיה של המן, שהוא מנסה לנווט את אחשוורוש? אחרי שבשתי לא מגיעה לציווי המלך, אחשוורוש טומטום, הוא לא חשב לעשות עם זה משהו. ואז ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. זאת אומרת, הוא היה הפסיכולוג הכי גדול שהיה שם. הוא אומר לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבתה ושתי המלכה, אלא על כל העמים ועל כל השרים. מה הם יגידו? והוא מתחיל לעשות קל וחומר של פסיכולוג. אם ושתי המלכה לא באה לפני המלך, אז כל אישה עכשיו תרים ראש על בעלה, והם לא ישמעו, ולכן, מה אתה פלספר עושה חשבון, מה יהיה ומה פה ומה שם, מי ביקש ממך את זה? זה בדיוק מה שהוא היה. זה בדיוק האופי שלו היה. הוא כל סיפור שהיה רואה, היה מחפש מה הם התוצאות שיש מזה, מה זה ישפיע על הנפשות של בני האדם וכו'. והיה לו גם את האינטרס שלו, כי בבית הייתה לו מחשפה תרתי משמע, והוא רצה לשלוט עליה באמצעות המלך. זה הזה. המלך היה זקוק לו, וכל פעם שבן אדם צריך לעשות את הטקטיקה שלו עם בני האדם, רק אם אני אגיד לו ככה, ואז הוא יחשוב ככה, ואז אני אחשוב שהוא יחשוב, ואז שנינו נחשוב שאנחנו חושבים, ואז ככה יהיה. כל פעם שבן אדם צריך לעשות את התחמנויות ברמה הזאת, זה מתפתח אצלו יותר ויותר, כאשר הוא חלש שאין לו שרירים בידיים לעשות שום דבר. אז הוא לא יכול לעשות בידיים, אז הוא צריך לעשות את זה בתחבולות. כמה נקודות שקשורות לזה שהוא היה טיפוס שיונק מהקליפה, אחד הסיפורים הויזואליים הכי מצחיקים במגילה זה שהוא הולך עם הסוס ומוביל את מרדכי, ואז אומרת הגמרא, הבת שלו זורקת עליו משהו מלמעלה. מה זה? אומרת הגמרא, הציצה דבית הכיסא. היא זורקת עליו את העציץ של בית הכיסא. היה איזה כלי שקראו לו, זה היה ציץ כזה כזה, אז זה היו יושבים ועושים שירותים, את זה היא שפכה לו על הראש. הבחינה של הצועה, כך כתוב בקבלה, זה בחינת המן, זה בחינת אחוריים, הוא תמיד יעבוד, איך אומרים, מתחת לשולחן, מאחורי הגב, מאחורי זה, לכן זה מה שבהשגחה פרטית נשפך עליו, משום שזה היה הבחינה הפנימית ששייכת לנשמה שלו. נקודה מאוד מעניינת, שגם כן מצביעה על החולשה הגדולה של האדם הזה, כאשר אחשוורוש ציווה שכולם השתחוו לאמן, כולם, קודם כל זה לא מובן, אתה המלך, למה אתה נותן שראש השרים שלך כולם השתחוו לו? זה משהו עזוי, כי אחשוורוש היה שפוט של אמן בהיבט הפסיכולוגי. אמן בשבילו היה חכם הרזים, מה זה חכם הרזים? חכם שמבין את הרז והסוד של כל בן אדם. אתה ככה אתה חושב, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. פלסף, פלסף, פלסף. אמר המן, הוא כובש את כולכם, לכן כולכם תשתחוו לו. המן קיבל הנחיה שישתחוו לך. מה עשה המן במקום? לקח צלם רקום על בד, שטח אותו על בגדה ועל ליבו, צלם, זה עבודה זרה, שבה הוא האמין, שכולם השתחוו לעבודה זרה. איזה חסיד מסור לעבודה זרה. המלך אמר לך שאתה, אליך צריכים להשתחוות. מדוע אתה עושה שישתחוו לעבודה זרה? התשובה היא, הוא פחד שהעבודה זרה תכעס עליו אם השתחוו לו. חלש. והוא רצה לרצות אותה. אז הוא מרצה אותה שישתחוו אלייך, ואז תעמדי לי בעת צרה. חנפן, תחמן, זה לא היה ציווי והוא שינה. הכל סמל של הפחדנות הגדולה שבה הוא היה חי. גם באמצע הדרך הוא הרג את דניאל. דניאל בהתחלה היה דניאל שהיה ראש השרים של נבוכדנצר וזה וזה. הוא הרג אותו, הוא התח. במגילה כתוב התח, זה דניאל, הוא הרג אותו בגלל שהוא ראה אותו פעם עובר בין אסתר למרדכי. עכשיו, הוא לא ידע שאסתר יהודיה, אף אחד לא ידע את זה עדיין. אבל הוא אמר, מה יש לו להעביר מסרים בין המלכה למרדכי? יאללה, להרוג אותו. שוב, אדם שעסוק בלהרוג בני אדם, זה אדם שחי בפחדים כל הזמן, צריך לחזק את עצמו בכל מיני דרכים אחרות. רק מילה אחרונה לפני סיום הקטע הראשון, של החלק הראשון של השיעור, הקטע של החיים שלו, המן היה, אומרת עליו המגילה, ויומר המן בליבו. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויומר המן בליבו. לעומת זאת בתנך יש הרבה, אמרתי אל ליבי, ויומר אל ליבו. מה ההבדל? אמרתי בליבי או אמרתי אל ליבי? מה ההבדל? כשאמרתי אל ליבי, זאת אומרת שהמוח שולט על הלב. המוח אומר אל הלב. אמרתי בליבי, זה שהלב הוא שולט על הכל. המן היה מלך האינטואיציות, וכמו שראיתם, טיפוס מורכב מאוד, מלא בפחדים ומלא בזה, ומתוך כל הבליל של הסלט הלא טעים האלה, של האישיויות המורכבות שהיו בו, הוא היה מוציא אינטואיציות. אתם יכולים להבין שזה לא היה משהו על רמה מי יודע מה. הלב שם שלט יתר על המידה. אז עד עכשיו פחות או יותר תיארתי את הנקודות שקשורות לאמן, אולי בהיבטים פחות מדוברים, אבל שנראה על איזה אישיות אנחנו מדברים. ועכשיו אנחנו צריכים לחפש את אמן בתוך החיים היומיומיים שלנו. אני רוצה לדבר על שתי נקודות. על צד אחד של הדמיון ועל צד אחד של הזיכרון, ובזה אנחנו נסיים את השיעור. אז מה נקודת הדמיון? כהקדמה, האדם באוזניים שלו יש נוזלים שהם מכוונים אותו לשיווי משקל שיש לו. אנשים שחלילה מתחרשים חלילה באמצע החיים, הם לומדים תרגילים איך לכוון שיווי משקל, מה שהשמיעה לא עושה להם, אז הם צריכים איזשהו עזר שיעזור להם. לכן אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, שכשאדם הזיק לחברו, הוא צריך לשלם לו על הנזק שהוא עשה לו, אם עשה לו נזק פיזי צריך לשלם לו. האדם שחירש את חברו, עשה אותו חירש, נותן לו דמי כולו. זה לא רק אוזניים, זה הכל. משום שהאוזניים, כל האיזון של כל הגוף, נותן לו דמי יציבות, זה דמי כולו. זה אוזניים. כעת, אני רוצה להתייחס, יש עוד משהו שגורם לחוסר איזון באדם, וזה דברים שהאדם רואה אותם. למשל, אם אנחנו רואים פתאום איזשהו דבר שנוסע מהר, 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 רכבת, אנחנו עומדים ליד ורכבת עוברת מהר, 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 האדם יכול לקבל מין חוסר שיווי משקל. אדם שנמצא על איזשהו בניין מאוד מאוד גבוה, והוא מסתכל על הגובה של הדברים, העיניים שלו, פתאום הוא מרגיש איזשהו פיק ברכיים כזה, פחד גבעים. מה זה, מה זה בעצם? במוח שלנו יש חלק שהוא חלק ריאלי, ובמוח שלנו יש חלק שהוא חלק דמיוני, מה שאחראי על הדמיון. כשבן אדם רואה איזשהו דבר, העיניים מעבירות את הגלים אל המוח. המוח הריאלי אומר לעיניים, זה הרכבת נוסעת, תהי רגועה, הכל בסדר. החלק הדמיוני, כן, אבל אני מרגישה, אני מרגיש שאני מסתחרר. אני מרגיש כאילו אני זז, אתה לא זז, אני מרגיש כאילו אני זז. אני נמצא על בניין גבוה, אני מרגיש כאילו אני נופל. אני מרגיש כאילו, אני לא נופל, אני כל פה עם ברזלים חזקים, זכוכיות אבות. אתה לא נופל, אתה נמצא בחדר שכולו זכוכית, אתה מסתכל למעלה, אתה למטה, על הרצפה. אתה פתאום מקבל פיק ברכיים. למה פיק ברכיים? תראה איזה זכוכית עבה, אפילו כדורים לא יכולים להיכנס כאן. אבל זה המוח הדמיוני שנותן לך תחושה שאתה זז פה, שאתה הולך ליפול פה, ולכן האדם מאבד את הזה. יש מחלה שנקראת מחלת התנועה. המחלה הזאת היא עוברת בדרך כלל על אנשים שנוסעים בספינות בים, ונמצאים בתנועה מתמדת כל הזמן, עליות, ירידות, עליות, ירידות, עליות, ירידות, וזה, עליות הירידות, זה האוזניים אחראיות כל הזמן לתת שיווי משקל, אבל הם עומדים על שפת הים, והם רואים כל הזמן את הגלים נעים. ואז המוח הדמיוני נותן עוד גלים של זוזות, שהן לא קשורות לזוזות הפיזיות שהאוזניים קולטות אותן, אלא למשהו שהוא דמיוני ממה שאני רואה, ואז הבן אדם מאבד שיווי משקל לא בגלל האוזניים שלו, אלא בגלל מה שהוא רואה. המחקרים מוכיחים שאם הבן אדם רוצה לקבל איזשהו איזון, הוא צריך להגיד לעצמו, זה לא אני זז, זה הם. זה לא אני, זה הם. זה לא אני, זה הם. ככל שהוא מתרגל להגיד יותר לעצמו, והוא גם כן מאמין בזה, שהמוח הריאלי שולט על המוח הדמיוני חזק יותר, אז הוא משתחרר יותר ויותר ממחלת התנועה שיש לו, שהוא סובל ממנה, מחלת ים, כן? שהוא מאבד את העשתונות בה. טוב, אז עכשיו, כשאנחנו דיברנו במשך החלק הראשון של השיעור, על הטיפוס של אמן, טיפוס מפוחד, טיפוס פסיכולוג, טיפוס תחמן, תחבולות, ארמומיות, כתוצאה מאיזשהו דמיון, ובסוף, ויומר אמן בליבו, מה הלב שלי אומר מכל זה, מה התחושה שלי, מה האינטואיציה שלי אומרת, וזה לא בנוי על איזה מוח היה שולט אצל אמן, המוח הדמיוני או המוח הריאלי, המוח הדמיוני לחלוטין, לגמרי. עכשיו אנחנו, בלי שאנחנו שמים לב, במשך השנה, במשך כל מה שקורה, אנחנו לפעמים מצליחים להיות נשלטים על ידי המוח הריאלי, ולפעמים לא. אני שואל אתכם שאלה, בא לי זה המוח הריאלי או המוח הדמיוני? דמיוני, מתחשק לי, דמיוני, מרגיש לי, מה זה? דמיוני. עכשיו ככה, אנחנו יש לנו גם את זה וגם את זה, נכון? השאלה היא, מה גובר על מה? תלוי בבן אדם, תלוי בעבודה העצמית שלו, תלוי בשליטה שלו על הלב. אבל מגיע חג אחד בשנה, שהתורה נותנת לנו אפשרות לאפס, כי אצל הרבה מאוד אנשים המוח הדמיוני נמצא במספר 70-90, והמוח הריאלי נמצא ב-20-10, ומשהו לא בסדר. אז יש אפשרות לאפס אותם. לפי הטרמינולוגיה הקבלית, אמן מסמל את המוח הדמיוני האינטואיטיבי, מורדכי את המוח הרציונלי הלוגי. אז יש לנו אמן ומורדכי. אז נתנו לנו בחג הפורים, חייב אדם לבסומי, עד דלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. מה זה הדלא ידע הזה? זה האיפוס, שמרדכי והאמן, שהדמיון והריאליות יעמדו אצלך במקום אחד קודם כל, לפני שהגדרת לפני שהגדלת את בחינת הריאליות על הדמיון, שזו עבודה לא קלה, קודם כל שהם יהיו שווים. יתנו לך יום אחד למחות את זכרו של המן, לכן תבינו למה הוא כך מקים שם את המן בבית הכנסת. זה לא רק המן ההיסטורי, זה המן שבנפש האדם, שהדמיון הלא ריאלי, הלא בריא, לא, איך אומרים, יגיע לאיזה שהם מקומות, מחוזות מאוד 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 רחוקים, לא זה. ומכאן, מאחרי פורים, מתחילה העבודה לבנות מוח שליט על הלב, לתת ללב ולדמיון את המקום שלו, שהוא בונה את האדם בגבול מסוים, ולתת לריאליות מקום גבוה יותר, שהם בונים את האדם, הרי היא בונה את האדם ברובד אחר. מספרים על איזה אדם שאשתו איבדה את הכרטיס אשראי שלה. אז היא אומרת לו, איבדתי את הכרטיס אשראי. אז הוא אומר לה, אז מה את רוצה? אני רוצה כרטיס אשראי חדש, ותבטל את הקודם. אז הוא עושה, כמה ימים עברו, והוא שואל אותנו, איפה הכרטיס החדש? ביטלת את הישן? אז הוא אומר לה, אני חושב שעדיף שיישאר ככה. הגנב יוציא פחות ממה שאת מוציאה. אז או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שזה נכון, או שזה לא נכון, אבל פה יש משהו נורא מצחיק. מצחיק בזה שהרי האיש הזה כועס על אשתו, בנקודה מסוימת שהיא מבזבזת. אז הוא חושב שצריך להניש אותה. אז במה מתבטא העונש? אני לא אחליף את הכרטיס אשראי, אין כרטיס אשראי, אבל מצד שני הוא גם לא מבטל את ההוא, אז הגנב יגנוב. מה הרווחת בזה שהגנב יגנוב? כשאשתך מוציאה את הכסף, אז לפחות זה חזר הביתה באיזושהי צורה. ההוצאה חזרה הביתה, אז חזר למישהו שאתה מכיר, למישהו שאתה אוהב, זה מוח עקום. אז אני רוצה להגיד שהרבה מאוד פעמים, אנחנו, כולנו, אנחנו עושים את החשבון של חוסר ההתאמה בין העונש לבין התוצאה, לבין החטא, לבין העונש שמגיע לו. הוא רוצה להעניש את אשתו, אז הוא נותן לה גנב. נו באמת. זה לא עובד ככה. החשבון שלך הוא לא חשבון נכון. מאיפה החשבון של טעות מגיע? מכעס, מדמיון, מחוסר פרופורציות של לקיחת דברים נכון. זה לא בא מהחלק הריאלי של האדם, זה בא מהחלק הדמיוני של האדם. יש לנו שתי מוחות, אמרנו, מוח הריאלי ומוח הדמיוני. שתי המוחות הללו, מה זה נקרא שהם באים בהצלחה לעולם? שהמוח הריאלי בא לידי מימוש מעשי, שיש התאמה בין מה שאני מבין בשכל לבין מה שאני עושה במעשה. ההצלחה של המוח הדמיוני מהו? שאני מצליח להוריד את הדמיון לחלק ריאלי, לחלק מעשי. אם אני לא מצליח לעשות את זה, אז יש פה איזה חוסר התאמה שהוא שובר, שהוא הורס, שהוא לא נותן הצלחה, אתה לא יכול להתקדם. תארו לעצמכם מדינה שהדרג המדיני מנותק מהדרג הצבאי. יש ביניהם חוסר התאמה. אז איך נראית מדינה כזאת? מדינה כזאת זה חורבן. ככה זה בדיוק שיש ניתוק בין המוח לבין הלב, בין הרגש לבין הלב. התפקיד של כולנו זה ליצור איזשהו חיבורים, עמודי חשמל, קווי חשמל, בין המוח לבין הלב, כדי שיהיה התאמה ביניהם, בין התאמה בשאיפות, התאמה בזה, שהלב לא יגיד מה שהוא רוצה על כנפי הדמיון, ושהמוח לא ירבע כל דבר באופן שהוא לא נותן ללב להרגיש אותו, אלא שיהיה איזשהו תיאום ביניהם, כדי שיהיה אפשר ביניהם להתקדם. זו העבודה הפנימית שלנו, לחבר, להתאים בין הדברים אחד עם השני. אני מכיר אנשים שכשהם יוצאים לטיול, הם חיים עם הרבה סמוך על סמוך. למה אתה לא לוקח את המטען של הפלאפון? אני אמצא בדרך מישהו שיש לו מטען, אני אטעין שם. למה קצת אוכל שניקח? סבוב, שמה צריך לקחת אוכל? בכל מקום יש לך אוכל, בכל מקום יש אוכל כשר. מה הבעיה? למה צריך לקחת? האנשים האלו הם בעצם חיים עם נקודות איך הוא מחבר בין המציאות לבין מה שיהיה בעתיד? יש לו איזה חור פור, ומחבר את זה באמצעות דמיון, יהיה בסדר. אנחנו נראה שם מישהו, אנחנו כבר בדרך, תוך כדי נאלתר, נחבר איזשהו דבר, נסתדר איכשהו, עוד יהיה בסדר. כל פעם שאתם נתקלים בבן אדם כזה, תדעו שאצלו הדמיון הוא בלי שום ערך לעולם הריאלי. אני לא מדבר, יכול להיות שהוא צדיק גדול, והקדוש ברוך הוא דואג למלות לו את כל הזה, בדיוק כשהוא הגיע, בא מישהו עם מטען, בדיוק כשהוא יצא, עצר לו מכונית, בדיוק פה המסוק ירד, העלה אותו, הכל יכול להיות, אני לא אמרתי שלא. אבל מבחינת התפיסת העולם שלו, הוא חי בצד של אמן, לא בצד של מרדכי. הוא חי בצד של העולם הלא ריאלי והלא... אני רוצה לומר שאמן באיזשהו מקום היה בדיוק אותו דבר. אני סומך על משהו. אפילו אנחנו בבחירות, כשאתה רוצה להקים מפלגה, אז זה יספיק שאתה תיקח איזשהו איש תקשורת שיגיד לכולם שתבחרו בו? לא יספיק. אתה צריך לעשות עבודה שהיא עבודת שטח ועבודה זה ופעילים, וזה עבודה, זה לא ככה. צריך להשתדל. המן רצה להרוג עם שלם, ולא סתם עם, עם שיש לו נצח בגנים שלו, באמצעות שהוא הצליח להשתלט פסיכולוגית על המלך, ואם המלך איתי, הכל בסדר. לא כתוב בשום מקום שהציבור שנה את העם היהודי, ב-127 מדינות. הוא לא הצליח ליצור ציסה של שנאה אצל כולם, לא הייתה שנאה. היו אויבים, היו אוהבים, הוא נגע בנקודה של המלך, עזוב המלך בשבילי, קח 10,000, תן לי אותם וזהו. אז המלך הסכים. אבל לבנות הרג עם על בן אדם אחד, הבן אדם הזה הוא נתון להשפעה. תחשוב בשכל. כמו שאתה השפעת עליו, מישהו אחר יכול להשפיע עליו אחרת. זה בדיוק מה שקרה. אבל אצל המן, הוא חי בתנועה. אנחנו מתחילים ונראה איך שזה יהיה בסדר. לא היה לו פעילים של שנאה תוך כדי הדרך. לא היה לו מפלגה של נגד היהודים או משהו כזה. אני החלטתי, סגרנו את זה בפנים במטבחון וזה נגמר ככה. אפילו להבדיל אצל הנאצים, אז קודם כל היו צריכים לזרוע אצל שנאה, אצל כל המפקדים ואצל כל העם ואצל כל הזה ופולנים וכל הזה. ואז היה להם משתפי פעולה. אבל לא רק... המלך וגמרנו. זה החולשה שלו. חוסר התושייה שלו לבנות את המערך השנאתי שלו בצורה סבירה. אני רק יוציא מהמלך והכל יסתדר. אתה בונה את עצמך על מישהו אחד. תחשבו על מדינת ישראל. אילו היא תבנה את עולם הביטחון שלה, אמריקה תעזור לנו. יהיה בסדר. איך הם ייראו? זה סכנת נפשות. אני לא יכול לבנות עליהם. אמריקה לא רוצה שתעשו אטום, אנחנו נעשה אטום, אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אין ברירה. אתה לא יכול אף פעם לבנות על מישהו אחד. אם תראה בעצמך או מישהו שהוא בונה את כל התשתית שלו על סמך משהו שמישהו אחד אומר או מישהו אחד מבטיח לו ומישהו אחד מסדר אותו שיהיה בסדר, תדע שהמצב של הבן אדם הזה לא טוב. המצב הזה זה לא מצב שיכול להחזיק מעמד, כי העולם הדמיוני, הוא צריך לרדת לעולם המעשה, והמרחק ביניהם זה מרחק של שמיים וארץ, אם אתה לא בונה את הדברים בצורה שזה יורד לפי העולם הריאלי. ועכשיו אני מגיע ללוחמה הפסיכולוגית. במלחמה יש חשיבות ללוחמה פסיכולוגית, לתת פחד לאויב, להפחיד אותו. השאלה היא, האם לוחמה פסיכולוגית היא המלחמה היחידה? רק לוחמה פסיכולוגית. אז למשל במצרים לפני ששת הימים הם היו עושים מצעדים ומעבירים טילים שמדומיינים שאנחנו פיתחנו אותם, משהו שהוא לא נכון, הכל כדי להפחיד. הם האמינו שרוסיה, שברית המועצות תתערב במלחמה. שני הם האמינו, הם פרסמו את זה, הם דיברו על זה, שתי הנקודות האלו לא הועילו להם. אתה בונה את עצמך על מישהו, את הצבא שלך לא ארגנת כמו שצריך. אתה בונה את עצמך על זה שהיהודים יפחדו, כי אני עושה להם מלחמה פסיכולוגית, זה לא עבד. מלחמה פסיכולוגית היא חשובה, אבל לא רק היא. אפילו שתיקחו את שתי המעצמות הגדולות שהיו, ברית המועצות וארצות הברית, מי מביניהם השקיע יותר בלוחמה פסיכולוגית במשך כל השנים של המלחמה הקרה? הרוסים הם אלופי העולם בלכאילו ובנדמה לי ושתחשבו. זה כל הזמן אצלהם עובד ככה. מי נפל? מי שעסוק בלוחמה פסיכולוגית יותר ממה שזה, הוא לא מצליח. זה לא, זה לא, זה לא הקטע. ההשלמה זה מאוד חשוב, אבל זה לא רק, אתה לא בונה רק על זה. הערבים, עם הדמיון המפותח שלהם, הם בונים על זה המון. המן גם כן בנה על זה המון. הוא גם כן חי עם פסיכולוגיה וזה, זה המון. אבל זה לא יכול להיות הכל. זה יכול להיות רק נספח. זה לא יכול להיות מאלף ועטף. וזו נקודה חשובה מאוד לעולם הזוגיות גם כן. כשרוצים להעביר מסר בתוך עולם הזוגיות, אפשר לעשות אותו באמצעות דיבור, באמצעות שכנוע, באמצעות הסברה, ואפשר לעשות אותו באמצעות מה שנקרא סחיטה אמוציונלית. סחיטה אמוציונלית, אני לא, בדרך כלל זה מתאים לנשים, אבל זה יכול להיות לכאן ולכאן. פה אני לא שם, אני לא שם, אני לא פה. זה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. אתה לא יכול להשיג את מה שאתה רוצה להשיג רק באמצעות מניפולציות ורגשות וסחיטות וכאלה. האנשים שונאים את זה. מחות תמחה את זכר המלאק. האדם נכנע לזה פעם, נכנע לזה פעמיים, אחר כך הוא לא מחזיק עם זה מעמד. זה שנוא עליו, זה הופך להיות מאוס בעיניו, זה הופך להיות משהו שלא נחמד לו בכלל. זה כלל חשוב. עכשיו אני עובר לחלק השלישי, הנושא, דיברנו על הדמיון קצת ועל הזיכרון. אנחנו משתמשים בפועל ממש בשתי בחינות של זיכרון. בחינה אחת, זיכרון לטווח קצר, בחינה שנייה, זיכרון לטווח ארוך. מה ההבדל ביניהם? הזיכרון לטווח קצר זה עוד לפני שאני הפנמתי דברים, לפני שהבנתי אותם על בוריים. שמעתי עכשיו פעם ראשונה איזו הרצאה מקצועית באיזשהו תחום, הזכירו שם כמה עשרות של מילים חדשות, מילות מפתח, שהן שייכות רק לאותו התחום, ואני מיד אחרי ההרצאה כבר יכול לדבר במילים האלה בשפה מהירה, מבטא את המילים כמו שצריך. זה נקרא הזיכרון הקצר. הזיכרון, המניפולציות, הרבה פעמים אפשר לעשות באמצעות זיכרון קצר. אמרת קודם, אמרת קודם, אמרת ככה, המילה שלך הייתה ככה וכן הלאה. זה מניפולציה. זיכרון לטווח ארוך זה שהדבר הובן אצלך בהבנה מלאה והופנם אצלך ונכנס בתוכך. הזיכרון לטווח קצר, כל זיכרון צריך שיהיה משהו שמלבה אותו, זאת אומרת יש משהו שמחיה אותו. מה מחיה את הזיכרון לטווח הקצר? הרי לכאורה עדיין לא הבנתי את העניין עד הסוף, אז מה מחיה אותו? הריגוס שבו. זה היה חמוד לי המשפט הזה, אהבתי את הביטוי, אהבתי את המילה, אפילו שלא הבנתי אותה ב-100%, היא הייתה נחמדה, גם השנאה, אז זה רגש, לכאן או לכאן, היה רגש או דחייה, לא משנה, אבל זה היה בתנועה של לב. הזיכרון לטווח קצר בנוי על הלב, הזיכרון לטווח ארוך בנוי על ההבנה. מה הפירוש? הבנה. כי המוח קשה לו, כבד לו לזכור, זאת אומרת, המוח הזיכרון כבד לו לזכור פרטים לא הגיוניים. אבל כשיש פרטים שהם הגיוניים והם מתלבשים אחד על השני, אז אתה לא מרגיש שאתה צריך הרבה לזכור, אתה זוכר כלום, ומתוך זה אתה כבר, זה יוצא לך, זה זורם לך, כל העניין, כי ההבנה בונה לך את המהלך. לכן, הזיכרון לטווח ארוך הוא סמל של שכל, והוא סמל של נינוחות גם כן, כי אתה ככה בנינוחות מסוגל בכל מצב להוציא אותו, וגם כשמתבגרים והזיכרון נחלש, אז הזיכרון לטווח קצר נחלש. הזיכרון לטווח ארוך, יש לו סיכויים גדולים מאוד להישמר גם אחר כך. ורואים בזה הרבה דוגמאות. מספרים על איזה אחד שידע את כל התלמוד בעל פה מילה מילה, גמרא, רש"י ותוספות. והוא יושב בבית המדרש ולומד, פתאום מגיע איזה עני ומבקש צדקה, הוא נותן לו צדקה. אחר כך העני הזה עובר עוד פעם, והוא מגיש לו עוד פעם צדקה. הוא אומר לו, נתת לי לפני רגע. הוא אומר, אני לא זוכר אותך. דקה עברה והוא לא זוכר אותו. את התלמוד הבבלי, גמרא רש"י תוספות, זוכר בעל פה. ואילו את הפנים של הבן אדם, הוא לא זוכר. מי מאיתנו לא ירגיש את זה, על עצמו, שהוא יוצא לחדר שני ומישהו ישיח דעתו במשהו, והוא שואל את עצמו, מה אני עושה פה? כאילו, מה אני מחפש? מה אני רוצה פה לעשות? זה הזיכרון לטווח קצר. בדיחה ששמענו לפני 30 שנה אנחנו יכולים לזכור, ופתאום מה אני עושה לפני דקה אני לא זוכר, כאן שההוא הובן אצלי טוב, הופנם אצלי טוב, אז הוא נשאר לי לנצח, אני יוציא אותו גם כאשר הזיכרון לטווח קצר נחלש. הדבר הזה, אני לא הפנמתי אותו, אז אני לא זוכר אותו, אני לא... התפקיד של כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כדי לעשות כמה שיותר את העולם מתוקן, זה להכניס יותר ויותר דברים מהזיכרון הקצר לתוך הזיכרון הארוך. מה זה נקרא להכניס אותם? ברגע שהם יהיו הבנתיים, ברגע שהם יהיו בנויים, ברגע שהם יהיו שיטתיים, אז הם ייכנסו לזיכרון לטווח ארוך מאליו וממילא. ככל שתעמיסו על עצמכם יותר דברים שאין קשר ביניהם, ושאין שום שרוכים שמחברים בהם, אז הזיכרון ילך ויאבד אותם, הוא לא מובנה. אז זה בדיוק הנקודה. יש לנו בלב את בחינת הזיכרון לטווח קצר, זה אמן. למה זה נקרא אמן? כי אמן לא זכר שהעם היהודי הוא עם נצחי. הוא לא בדק אותם ביחס לכל ההיסטוריה שלהם. הוא בדק אותם לטווח קצר. הנה עכשיו הם בידיים של אמן. בידיים של החשברוש. הנה עכשיו החשברוש הוא איתי. הנה עכשיו אני יכול להרוג אותם. מותק, אבל זה מה שעכשיו. אבל מה היה איתם כבר 1,000 שנה אחורנית? אתה הלכת לבדוק? זה הוא לא הלך לבדוק. קצר. קצר ולא לעניין. אז לכן הוא לא הצליח. התנועה של המורדכי זה תסתכלו בבית רחוק, מה אתם נכנסים למתח? אני גלגול של יעקב, המן גלגול של עשיו, עכשיו צריכים להחזיר את ההשתחוויות. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אנחנו רק מחזירים חזרה את ההשתחוויות שהשתחווה יותר מדי יעקב לעשיו. ברגע שאנחנו לא נשתחווה, הכוח יהיה בידיים שלנו. תגיד, אתה שפוי? רוצים להרוג אותנו, אתה מדבר איתי יעקב ועשיו, הם מתו, הם קבורים שם, אני לא יודע איפה, זה במערת המכפלה, וזה העיניים שלו במערת המכפלה. מה קרה לך? כן, כן, הוא חי שם, כמו שיש לו זיכרון ארוך. יהודי תמיד התבסס על זה שהוא מסוגל לקחת פרספקטיבה רחבה יותר, עוצמתית יותר, ארוכה יותר, כדי להגיע למסקנות שלו. היה איזה שר כספים אחד של המלך, שכל פעם המלך אמר לו, תראה, הכל בסדר איתך, זה שאתה יהודי זה מפריע לי, תמיר את דתך והכל יהיה בסדר. אז אומר לו היהודי, אני אחשוב על זה. אחרי כמה ימים הוא פוגש אותו, השר היהודי פונה למלך, יש לי שאלה אליך, כדי שהוא לא יבחין שזה קשור למה שהם דיברו, יש לי שאלה אליך. אם המלך למשל ממנה מישהו שהוא השר הפנים הרשמי של המדינה, והוא מנהל את כל ענייני הפנים. ופתאום, הבן אדם הזה פונה אליו איזה אדם אנונימי, ואומר לו, אני שליח של המלך. והשליח, אני אומר לך שהמלך אמר לי, תשנה את החוקה בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה, תשנה. מה אתה אומר? שר הפנים צריך לשמוע לו או לא? אז המלך אומר לו, מה, זה לא נורמלי אם הוא ישמע לו. מה זאת אומרת? למה שישמע לו? איזה בן אדם אומר, המלך אמר לי בצורה ברורה דברים, מה אם שאני אשמע לאיזה בן אדם אנונימי? אז הוא אומר לו, אז למה שאנחנו נשמע למוחמד, ולמה שאנחנו נשמע לישו? אנחנו קיבלנו הר סיני. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא ירד לעיני 2.5 מיליון איש, ונתן את התורה. כולם ראו, כולם שמעו. אמת או לא אמת? אמת. גם הדתות האחרות מאמינות בזה. יופי, אתה גם כן אחד מהם, כן. אז אחרי זה אתה בא ומספר שהקדוש ברוך הוא שלח איזה מוחמד אחד, שמלאך גבריאל מסר לו את הקוראן, ואני צריך להאמין לסיפור של מלאך גבריאל, שבא למוחמד בשעה שהיה לו התקפי אפילפסיה. מה, אני לא כך מבין, כאילו, מה ההיגיון? אתה אמרת שאם יבוא איזה אחד ויספר בשם של המלך דברים, אתה לא תאמין לו. אמר לו, וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם. בן אדם חי באמונה שנים, והוא חי באמונה הזאת שנים, כשהאמונה הזאת אין לה בסיס איתן. איך זה קורה? משום שהוא הוציא את האמונה הזאת מהצד הקצר של המוח, או מהצד הארוך של המוח? מהצד הקצר של המוח. תמיד נזהר לא לבנות אמונות. בשום תחום, לא דיברתי בנושא דתי, זה רק לומד מזה. בשום תחום אל תבנו אמונות לפי איזושהי שמועה קטנה ששמעתם בדרך אגב, ותדעו לכם שזה מחלת הדור. מחלת המניות. אתה שומע ככה בדרך אגב, כשישבתם באוטובוס, אז אחת אמרה, אני אף פעם לא אקנה את החברה הזאת יותר. ואת, לא נראה לי החברה הזאת. לא. אני שמעתי שזה לא... מה שמעת? מה בדקת? מה את יודעת? וכן הלאה. ככה זה אצלנו בהמון המון תחומים. המון תחומים. בשנייה אחת, בהבזק אחד, בזה... אמונה שלמה, ועל האמונה הזאת אתה ריבי עם המוכר ועם המוכרת, ותסעי למקום רחוק, ותוציאי כסף, ותוציאי וכו' וכו' וכו'. זה נורא נורא מצחיק, אבל זה קורה לנו. אל תהיו אמניים, אמניים רוחניים. אל תבנו את התפיסה לפי התפיסה הרגשית החיצונית. נקודה נוספת. אישה לוקחת את העגלה עם ילדים שלה לגן השעשועים, שחק קצת במתקנים. היא נפגשת עם חברה שלה באמצע הדרך. החברה אומרת, וואו, אלה החמודים שלך? וואו, הם מתוקים הילדים. הם אומרת, הם מתוקים, נכון, אבל אם תראי את התמונות שלהם, זה הרבה יותר. מה זה? מה זה הדבר הזה? התמונה, עושים אותה, לפעמים שמים קצת פודרה, לפעמים קצת מול השמש, לפעמים ככה וזה. התמונה לפעמים נראית כל כך חיה, הרבה יותר, לפעמים, הרבה יותר מאשר המציאות. בא אחד עם הרבי, ומביא לרבי תמונה שהוא צייר את הרבי. הרבי אמר לו, זה יותר יפה מאורגינל. אני רוצה להגיד לכם שזה תנועה שאצלנו נורא נורא חזקה בדור שלנו. אנחנו בדור של תמונות. וזה לא רק תמונות פיזיות, אנחנו תופסים, לתפוס את העיתוי, לתפוס את הרגע, תופסים איזה רגע יפה יפה, ורוד ורוד, שמים אותו מול העיניים, לפעמים הוא בכלל לא ריאלי. תראו לעצמכם, בחור או בחורה, שמו את התמונה הכי יפה שלהם בפייסבוק, כדי למצוא את הזה, ואחר כך ככה, ואחר כך זה. עכשיו, הבן אדם השני זה... אכזבה ראשונה, היא מסתכלת, זה לא מה שחיפשתי, הוא מסתכל, זה לא מה שחיפשתי, עכשיו צריכים לעבוד על המידות, לשחרר את הצד החיצוני, ואולי להיכנס ולראות אם יש איזושהי פנימיות שמוצאת חן בעיניי. מה זה הדבר הזה? אנחנו עושים לעצמנו המון המון קשיים בתנועת הנפש הפנימית שלנו, המון המון קשיים אנחנו עושים, אנחנו קודם כל מתחילים עם המן, ואחר כך מנסים באיזושהי צורה להיכנס למרדכי. מסתכלים משהו חיצוני, ואחר כך... למשהו פנימי. היה איזה אחד, שהוא פוגש מישהו ברחוב, מישהו לא מוכר, אתה יכול ללוות לי 300 שקל, בבקשה? אז הוא אומר לו, שמע, אני לא מכיר אותך. אז הוא עונה לו חזרת, שמע, את הבני האדם אני לא מבין בכלל. האנשים אצלי בעיר, כשאני מבקש מהם 300 שקל, הם אומרים, אנחנו מכירים אותך, אנחנו לא רוצים לתת לך. אתה לא מכיר אותי, ואתה אומר, אני לא מכיר אותך, אני לא רוצה לתת לך. אני לא מבין, המכיר והלא מכיר זה סיבה לתת או לא לתת. וכל פעם זה לאותו דבר, אני לא מבין את זה, איך זה יכול להיות? מה התשובה? התשובה שזה בן אדם שטחי, זה בן אדם חיצוני, שהוא מסתכל על המילים, והוא לא מבין איך משפט אחד יכול להיות פעם ככה ופעם ככה, איך זה יכול להיות? תסתכל מה שמאחורי המשפט, אתה קומקם כזה שלא מחזיר הלוואות ולא רוצים להלוות לך, מה אתה רוצה? מה אתה לא מבין? צריך לחדור פנימה, להסתכל בפנימיות הדבר, כל דבר שאתה רואה. וכשאתם עומדים לפני סיטואציה, חלק מהמשחק הכי קשה, אל תסתכלו מה שאתם רואים בחיצוניות, שזה האמניות, אלא תסתכלו מה שקורה בפנים. היה איזשהו... יהודי צדיק, שהיה אוסף כספים, שקל לעצמו לא לוקח, מחלק את זה רק לילדים מסכנים שאין להם מה לאכול. אני זוכר אותו, עוד הולך באולמות שמחות וזה, ואוסף צדקה. מספרים עליו שפעם הוא הגיע לאיזה אולם, היה שני אנשים שדיברו, דתיים, והוא הפריע להם בשיחה, והוא ביקש צדקה. אז אחד לא חז בעצמו, והוריד לו פליק. אז הוא אומר לו, ככה, בלי להתבלבל, זה בשבילי. מה בשביל העניים? אני הייתי נעלב. הוא נתן לי סתירה חיצונית, נכון? נעלבתי, עכשיו ירדתי, נסוגתי מכל העניין. הוא לא נסוג. יש לי איזושהי מטרה, יש משהו, נכון? נתן לי פליק. הפליק הוא חיצוני, אל תסתכל על הפליק. מה עם העניים? מה עם העניין? העניין לא נפעל. מה שווה לי כל הזה? מה העניין? ולעשות את זה בהבזק של שנייה. אתה חיצוני. אתה חיצוני, אתה קיבלת משהו חיצוני. תדע לך שזה מצד האמן שבו. וזה גם בא אל בחינת האמן שבך. אבל אתה רוצה להגיע עכשיו לפנימיות, אתה חיפשת את מרדכי, אתה לא חיפשת למשהו. אז תמתין, תחכה. אז עד עכשיו דיברנו על כל ההיבטים הנמוכים של של איך אומרים של של המן, חולשות, פחדים, פסיכולוגיות, עניינים, לוחמה פסיכולוגית, כל הצדדים. אז תסבירו לי איך זה שהגמרא אומרת במסכת גיטין בדף נון זין, שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. וכולם שואלים, אבל המן הוא עמלק וצריכים למחות את זרעו, אז איך לא מחו אותם בבני ברק ועוד בבני ברק? אז התשובה היא שזה לא היה מהבנים, זה היה מהבת. אותה אחת שזרקה עליו את העציץ, היא, אחד הצאצאים שלה, הצאצאים של המן, התגיירו והפכו להיות לומדי תורה, תלמידי חכם בבני ברק. אז כולם שואלים, איך זכה לזה המן? אז עונים שזה מכיוון שאחרי הכל, אנחנו לקחנו אותו ברצינות וחזרנו בתשובה. ואנחנו בגלל החיצוניות שלו וזה, ובגללו קיבלנו את התורה בפנימיות, חזרו וקיבלו את התורה אחר כך בזמן של פורים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הוא גרם לעם שלי להתחבר עם התורה, אני אתן לו צאצאים לומדי תורה גם כן. אז תראו, גם לחיצוניות יש איזשהו משהו, גם לחיצוניות יש איזשהו דבר, גם לה יש איזשהו תיקון, אבל אנחנו בינתיים עמוסים בחיצוניות, אנחנו נעבוד על הצד הפנימי. כשזה יהיה חשוב, אז אנחנו נשלח אתכם. כשתהיו חסרים חיצוניות, נשלח אתכם לבני ברק.